אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש גבורות השם בפרק למדת. ואנחנו האמת היא ככה, הגענו כבר לעמוד קמ"ז, אבל נראה לי שכדאי לחזור קצת אחורה לקמ"ו, כי זה באמצע הפסקה. קמ"ו בעמודה הסמלית בפסקה התחתונה, זה חמש שורות לפני סוף העמוד, ולא ייראה לך שאור שבעת ימים. אני חושב שאין פסוק כזה, אבל זה פסוק, יש פסוק דומה. כן, זה מדובר פה על פרשיות התפילין, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור וכו'. כן, אז זה שבעת ימים. למה צריך שבעה ימים שלא ייראה שאור? אז אנחנו יודעים, הרי כבר הוא דיבר על זה למעלה, על ההבדל בין פסח מצרים לפסח דורות, שפסח מצרים נהג רק יום אחד, פסח דורות נוהג שבעה ימים. למה? כי בפסח מצרים, בשעה שיצאו, לא ידעו שגם תהיה קריאת ים סוף, ולכן יש גאולה מבחינתם באותו רגע ממש. אבל לדורות התברר שאחרי שבעה ימים הייתה קריאת ים סוף, כך שהגאולה נמשכה שבעה ימים, ולכן אוכלים מצות לדורות, שבעת ימים, ונמנעים מחמץ לדורות שבעת ימים, מה שאין כן בפסח מצרים, שהיה רק יום אחד. רק לילה אחד אפילו. אז הוא אומר כאן הכתוב, כנגד שבעה ימים, כן, אומר כאן המהר"ל, כנגד שבעה ימים שבין גאולה לקריאת ים סוף. עכשיו, למה צריך שבעה ימים באמת? כלומר, זה דבר שצריך בירור. למה לא ארבעה ימים? למה לא עשרה ימים? כלומר, מה דווקא שבעה? הוא אומר, כשם שבתחילה היו שבעה ימי בראשית. כלומר, הבריאה זה שבעה ימים, אז גם בריאת עם ישראל זה שבעה ימים. כן? כלומר, יצירה חדשה זה שבעה ימים. כך יהיו אלו שבעה ימים מתקיימים, שנאמר, וכשם שהשבת מתקיים אחד לשבעה ימים, כך יהיו אלו שבעה ימים מתקיימים, שנאמר, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה עד כאן. כן? כלומר, זה מדרש. וביאור מדרש זה, כשם שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לשבעה ימים, וציווה הקדוש ברוך הוא לזכור את השבת, וזה כי השבת הוא השלמת הבריאה, והכל פונה אל ההשלמה שהוא עיקר, ולפיכך כל שישה ימים, ימי מעשה פונים אל השבת שהוא השלמת הבריאה, ויש לזכור יום השבת בשביל זה כל ימי השבוע, כדי שיהיה הכל פונה להשלמת הבריאה, וכן יציאת מצרים הוא השלמת סדר העולם, כמו שהתבאר. כלומר, יש מה שנקרא מטרה. השבת נותנת מטרה למציאות, מה שאין כן אם לא הייתה שבת, אז הזמן היה מחוסר כיוון, מחוסר מטרה. תודה רבה. אנשים, למשל, ששמרו, שפעם לא שמרו שבת, אחר כך שומרים שבת. הם מספרים שהם מרגישים הבדל עצום בתפיסת הזמן. כל זמן שאין שבת, אז אין קצב למציאות. כל יום דומה לחברו. מה שאין כן, כשיש שבת, יש ששת ימי החול, יש גם מטרה, יש לאן להגיע. זה יום השביעי. אז גם, אפשר לומר, גם עם ישראל הוא מבחינה מסוימת השבת של המציאות. כי הרי בלי עם ישראל אין כיוון להיסטוריה. ההיסטוריה סתם חולפת בתור שורה של מאורעות ללא עמוד שדרה, ללא כיוון. עם ישראל מעניק כיוון להיסטוריה. זה השבת של העולם, ולכן ביצירתנו, ביציאת מצרים, גם כן זה לקח שבעה ימים, ולכן יש יום ראשון של פסח ויום שביעי של פסח. כן. מה השאלה? כלומר, אתה שואל, מה המשמעות של פתאום להפוך לעם ביציאת מצרים, ועלו כבר היינו עם מקודם. עד כאן שאלתך. עכשיו הבנתי מה שאתה שואל. התשובה היא שאכן היינו עם מקודם, אבל היינו עם ללא כל יכולת ביטוי. מי שמשועבד לחברו, חי לפי קצב החיים של חברו, לא של עצמו. זה כמו עובר במעי אמו. מצרים היא האם, היינו עובר בתוכה. אז תגיד, העובר קיים. נכון, הוא קיים, אבל איזה משמעות יש לקיומו? זהו, זה העניין. מה שאין כן, יציאת מצרים זה הפה. הפה זה כינוי לרחם. הפה נפתח, הפה סח. ואז אפשר לצאת מעבדות לחירות. לכן נחנו לפני פי החירות. כן? הפתח של החירות. כן. כן. נתינת התורה לעם זה גילוי הנשמה שלנו, אבל זה לא יצירתנו כעם. כן, בניגוד לעמדה החרדית המקובלת שאומרת שבהר סיני נהיינו לעם, זה ממש לא נכון. כן? איך כתוב בפרשת כי תבוא על הר סיני? היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך, ולפני כן היית עם, רק לא ידעו שזה לשם אלוהיך. בואו. אז מה שאומר, וכן יציאת מצרים הוא השלמת סדר העולם כמו שהדבר, שידוע כי בעולם הזה העיקר הוא האדם, ובישראל בחר מכל האומות, וישראל הושלמו כאשר יצאו ממצרים, ואז היו לעם, שימו לב לביטוי החריף, הלא חרדי בעליל, ונמצא יציאת מצרים כמו שבת, כי שבת השלמת הבריאה, ויציאת מצרים השלמת תולדות העולם. כי אחר שנשלמה הבריאה היו תולדות העולם מתחילים לצאת אל השלמות, וכל האומות זו אחר זו היו יוצאים, עד 70 אומות. וכן, עמון ומואב ואדום, אבל ישראל יצאו באחרונה לכל האומות. וזהו דמיון הבריאה, שהאדם נברא באחרונה. לכך אמרו על ישראל, אתם קרויים אדם וכו'. מה זה וכו'? ואין אומות העולם קרויים אדם. ואז כאשר יצאו ישראל היה עומד העולם שלא יצאו עוד שום אומה אל הפועל. דבר מעניין מה שהוא אומר כאן, שעמים, כל העמים כולם נוצרו לפני עם ישראל. 70 אומות. מאז לא נוצר שום עם חדש. באמת? וכי לא מצאנו עמים שהופיעו מאוחר יותר? שהוא אומר שעם ישראל עם אחרון. מובן את השאלה? כן. התשובה היא שזה לא נכון. שום עם לא הופיע אחרי עם ישראל. כל העמים כולם הם ורסיות מעובדות של שורשים כבר קדומים. בצורה זאת או אחרת. מה?
מצרים היו עם.
היו לפני, זה כמו שהוא אומר. נכון. אתה בהחלט מאשר את דברי המהר"ל, תודה רבה, שאמר שכל האומות הופיעו לפני עם ישראל ושעם ישראל מופיע באחרונה. עכשיו, מה שהוא אומר כאן על עמון ומואב ואדום, כלומר, אפילו אומות שהן קרובות אלינו מבחינה עניינית, ממשפחת אברהם אפילו, גם הן הופיעו לפנינו. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך על ישראל. אז נבהלו אלופי אדום אלי מואב, יוחזי מואב. זאת אומרת שאפילו מואב הייתה קיימת לפני יציאת מצרים.
אז כל אחד יכול לטעון שהוא מהצאצאים ומהשורשים.
נכון, כולם.
זה דבר שאפשר לבדוק אותו.
לא, למה? זה נכון. כולם טוענים שמהצאצאים ומהשורשים, זה נכון מה שאתה אומר.
זה דבר שאפשר לבדוק אותו.
למה אי אפשר לבדוק אותו?
לא, איך תבדוק? פה שלום אחד ירדני, איך אני משם, משם.
למה לא? זאת אומרת, אני לא הבנתי את הבעיה שלך. כלומר, מה הקושיה? הרי זה בדיוק מה שאומר המהר"ל, שכל האומות הם צאצאי שורשים קדומים שקדמו לעם ישראל. מה הבעיה?
בסדר, אבל זה דבר שלא ניתן לבדיקה.
למה זה לא ניתן לבדיקה?
זה דעתי לא ניתן לבדיקה.
למה?
אנחנו בעצמנו, אתה כך יהודים,
לא, מסורת
והכל, אתה לא יודע באיזה שבט הוא.
אני לא מדבר על הפרט. אנחנו מדברים על אדם פרטי.
אומרים
על האומה. מה הבעיה?
דוגמה.
עם ישראל, מה, זה לא אומה קדומה?
לא, תקח עכשיו ירדני אחד.
ירדני אחד, אז מה? ירדני אחד זה אדם אחד.
איך המקורת שלו של העם?
אין לי שום מושג, אבל העם הירדני, אנחנו יודעים מאיפה הוא בא.
מאיפה הוא בא?
זה ערבי.
עד לאברהם אבינו?
אתה לא יודע את השמות, זה בכלל לא משנה. אנחנו לא מדברים עכשיו על שמות, אנחנו מדברים על גזעים, על היסטוריה כללית. כן? אז למשל, אנחנו יכולים לדעת שאכן הערבים הם צאצאי ישמעאל, זה כן, אנחנו יודעים את זה. וגם אם אתה לא יודע באופן פרטי את השמות של כל אחד ואחד, אפילו השבטים הקדומים לפני הופעת האסלאם בערב, אמרו שהערבים הם צאצאי שני אנשים קדומים, ישמעאל בן אברהם ואדם קדמון בשם קטן, שהוא כנראה יוקטן שמוזכר בתורה. כן? כל אלה בני יוקטן. אז כלומר שהמסורות האלה הן מסורות שעוברות ממשך הדורות, אני לא נתן בעיה בכלל. כן? טוב. יש משקר, יש מחקר אנתרופולוגי, מחקר היסטורי, סוציולוגי, שמסביר כיצד תרבויות נוצרו, כיצד אחת הופיעה מתוך השנייה וכו'. יודעים, כן.
בגלל זה בעיות, כל אלה... התגלו איזה שבט, אנחנו שבט דן, התגלו אלה, אנחנו...
כן,
מה, זה שום דבר. זה הבעיות, האדם יותר איזה מחלוקת פעמון.
לא, זה שום כלום, זה שום כלום. גם, נגיד, מישהו טוען שהוא שבט מנשה, או שבט אפרים, או שבט נפתלי, לא יודע מה, כן? אז הוא יטען. או שהוא צודק או שהוא לא צודק. אם הוא צודק, אז זה בסדר, אז הוא חלק מעם ישראל. אם הוא לא צודק, אז הוא חלק מעם אחר, מה קרה? לא קרה כלום. אחר כך הוא ירצה להירשם ברבנות, אז יעשו לו בעיות. טוב. ואז כאשר, אז מה שאומר כן, לכן ישראל קרויים אדם. באיזה מובן הם קרויים אדם? הם השלמת האדם, לפי מה שאומר. כלומר, כל האומות כולן זה בדרך אל האדם. ישראל, ההכתרה של המפעל האנושי, לכן אתם קרויים אדם. עד כאן מובן? יש אגב על זה רעיון מעניין, בדווקא בתחום ההלכתי. יש הלכה שמבדילה בדיני טומאה בין יהודי מת לגוי מת. כן? לפי, אני מדבר כאן לפי שיטת רוב הפוסקים, הרוב המוחלט של הפוסקים, גוי מת מטמא במגע ובמסע, כלומר מי שנוגע בגופתו של גוי מת נטמא, אבל אינו מטמא באוהל. כלומר, אם אני נכנס לחדר שבו מונח גוי מת, אני לא נטמא. לעומת זה, יהודי מטמא אף באוהל. כלומר, מספיק שאני נכנס לאוויר של החדר שבו הוא נמצא, אני נטמא. כן? זה נקרא, יהודי מטמא באוהל. אז כלומר, יש פה תוספת מעלה לעם היהודי, כלומר, כפי גודל האובדן, כך גודל הטומאה, ולכן יש יותר טומאה בגוי, ביהודי מאשר בגוי. נשאלת השאלה, מה אם גויים לפני מתן תורה? האם הם טימאו באוהל או לא? אז יש דעות בפוסקים לכאן ולכאן. יש מי שכתב שגוי היה מטמא באוהל לפני מתן תורה. מסביר, אז מה קרה אחרי מתן תורה? הפסיקו לטמא באוהל. איך? למה? מסביר הרב איסר יהודה אונטרמן. זכותו הגן עלינו אמן. שהיה הרב ראשי לישראל. הרב אונטרמן. מה? מה קרה? זה נכון מה שאני אומר. מה זה לא נכון?
אין ספק בכלל.
תודה, תודה. ממש אני שמח על החיזוק החיובי. טוב, הרב אונטרמן אומר, יש לו מאמר בספרו שבט יהודה על הנושא הזה, הוא מסביר שהרי יש לנו כלל בהלכות כלים. מתי כלי מקבל טומאה? למשל, אני נגר, מייצר כיסא. באיזה שלב הכיסא הזה מקבל טומאה? רק כשגמרתי אותו. כל זמן שלא גמרתי אותו, הוא עוד לא כלי, ולכן הוא לא מקבל טומאה. השאלה היא מתי זה נקרא שגמרתי אותו. יש כיסא שבכוונתי למרוח עליו לקה. כל זמן שלא מרחתי עליו לקה, הוא לא יקבל טומאה, כיוון שהוא לא גמור. אבל יש כיסא אחר, אותו אחד, עליו אני לא מתכוון למרוח שום לקה. הנה הוא גמור. מאותה שעה הוא מקבל טומאה. אותו דבר הוא אומר, הגויים לפני שעם ישראל היה, הייתה חסרה המעלה הישראלית, אבל לא הייתה כוונה לעשות יותר מזה. לכן הוא מטמא באוהל. ברגע שמופיעה מדרגה יותר עליונה והם ישראל, אז מתברר שהגוי זאת האנושות הלא מושלמת, לכן עדיין לא מקבל טומאה כמו ישראל. בסדר? השאלה אם זה פועל רטרואקטיבית. נפקא מינה למה? לעצמות של אנשים פרה-היסטוריים במוזיאונים. מה עושים איתם? מטמא באוהל? לא מטמא באוהל. כן.
אז יהודי לפני מתן תורה טימא?
יהודי לפני מתן תורה טימא במה? באוהל? לא. כן, כן, היא יכולה טימא באוהל. כי הוא היה גוי. היה לו דין של גוי. הלאה.
אם אתה מרים את הגוי בארגז.
במסע. אתה אומר ככה. גוי מטמא במסע. כן, זה כן.
לכהן מותר?
לכהן, האם מותר יהיה להרים גוי במסע? נראה לי שלא.
הכוונה
בארון. לא משנה, מה זה מסע? מסע זה לא שאתה נוגע בו, אתה נושא אותו. כן? טוב.
מה זאת אומרת, אנחנו קרויים אדם, הגויים לא קרויים אדם?
אתה רוצה להסביר פעם רביעית? אין בעיה. אני אסביר פעם רביעית. כן, כן. לא, אני אסביר פעם רביעית. קרואים אדם, כמו שאמרנו שלוש פעמים כבר, שזה ההשלמה של האנושות. נכון? מה הם? זה שאלה חדשה. אם הם לא אדם, אז מה הם כן? אומר רבינו תם, שהם נקראים האדם. שהרי רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. האדם לא נאמר לא כהנים, לא ישראל, לא לוויים ולא ישראלים, אלא האדם ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. אז אם כך היינו שהאדם זה גוי, ואדם זה ישראל. מה ההבדל בין האדם לאדם, אם כך? שאלה מעניינת. תשובה, לא שמים הידיעה לפני שם פרטי. נכון? לא אומרים האיציק, הדודו. נכון? כלומר, איציק, דודו, אלברט, יולנדה. נכון? כל אלה הם שמות פרטיים של אנשים בעלי אישיות. על אישיות אתה לא שם הידיעה. כי זה לא חפת, זה לא אובייקט, זה סובייקט. אז לגויים אתה קורא אותם האדם. כמו שאומר, ויבדן את כל האדם לחב זכות. או אני כאחד האדם. כלומר, האנושות בכללותה היא האדם. אבל אומה בין האומות לא ימצא את השם הפרטי אדם כשם של המגמה של אותה האומה. למשל, מצרים זה גילוי של החלק המצרי של הזהות אדם, אבל זה לא כללות האדם. וכך בבל, וכך נורווגיה וכו'. ויש אומרים שאפילו בלגיה יש זהות כזאת. זאת אומרת שיש לכל אומה ואומה הוצאה אל הפועל של ממד מסוים של הזהות אדם. מה שאין כן ישראל, שה... הווקציה, הייעוד של ישראל זה אדם. מובן? זה הבדל עצום. יוצא לפי זה שבני אדם, שישראל, כמו שאמר פעם איזה סופר, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מאשר כולם. מה זה סגולת ישראל? לפי הכוזרי, זה האדם. כלומר, אין משהו אחר. זאת אומרת, זה לא משהו... כלומר, הזהות אדם נשמרה בישראל. או הופיע בישראל, אבל זה האדם. מובן? לעומת זה, אצל אומות העולם, יש הידיעה. אגב, מתי הם שמים הידיעה לפני שם פרטי? מתי אומרים האיציק?
יש תיאור.
לא, כשבזים לו. נכון? האיציק הזה. כן? האיציק. אז אני אומר, למה אני אומר הידיעה? הפכתי אותו לאובייקט. הוא משהו חפץ. הוא לא מישהו. מצאנו בזה, את זה בסיפור של אמנון ותמר, נכון? כתוב שם, דוד קורא לאמנון, האמינון, נכון? הוא אומר, האמינון. הוא אפילו מעריך את שמו, במקום לקרוא לו אמנון, אמינון, והוא שם לו הידיעה, האמינון. כן, כשהוא כועס עליו.
אם שואלים אותו,
בזים
לו, לא מזכירים בכלל את שמו. מעריכים שמו יוסף, ליעקב, הכי הקטון בלך.
כן, נכון.
כתור תחיל וכתור
תסב. נכון, גם זה, נכון. הלאה. ומזה תראה. כי האומרים, כי השם יתברך ירחיק את ישראל אחר שחטאו, זה טעות. מי הם אלה שאומרים שהשם יתברך ירחיק את ישראל אחר שחטאו? הנוצרים. כן, הנוצרים אומרים שיוון שעם ישראל חטא, אז הוא כבר לא ישראל. אז זה טעות, למה? כי הרי הבחירה איננה הבחירה בגלל המעשים. כזה שכה לא בחר בנו בגלל שאנחנו צדיקים, אלא בחר בנו בגלל שאנחנו משלימים את העולם. זה צריך להבין דבר מעניין. כשאומרים בחירה, כשהכזה שכה הוא בוחר, המילה הזאת מטעה. בגלל שלבחור, יש תמיד ממד מסוים של שרירותיות. למשל, אם אומרים לי, תבחר בין שני מטבעות. יש לבריאות. יש מטבע מצד ימין, יש מטבע מצד שמאל. עכשיו אני התלבטתי, אולי ניקח את זה, אולי ניקח את זה. בסוף בחרתי את אחד מהם. אף על פי שבחרתי את האחד, עדיין האפשרות שיכולתי לבחור את המטבע האחר, האפשרות הזאת עדיין קיימת. כך שהבחירה, אפילו אם היא מוצדקת, יש בה שרירותיות מסוימת. יש משהו קפריזי. לעומת זה, בחירת הקדוש ברוך הוא בישראל, זאת לא בחירה בין אפשרויות. זאת יצירה, כי הרי הקדוש ברוך הוא גם הבורא. אז כשהוא בורא, כלומר כשהוא בוחר, הכוונה שהוא גם בורא.
זה לא גזירת הכתוב?
הקדוש ברוך הוא לא משועבד לשום גזירת הכתוב. הכתוב מספר שהקדוש ברוך הוא בחר.
על יהודה, שהוא נבחר למלך.
כן.
כתוב בפירוש גזירת הכתוב.
זה לא גזירת הכתוב, זה גזירת הקדוש ברוך הוא.
כן.
הקדוש ברוך הוא גזר. עכשיו אני רוצה להבין, מה פירוש הדבר? הקדוש ברוך הוא גוזר. הקדוש ברוך הוא כשהוא גוזר, הכוונה שהוא בורא אותו כך. הוא בורא אותו ראוי לדבר הזה. ברור? כי אל תשכח שהקדוש ברוך הוא לא סתם עומד בחוץ מול נתונים שקפואים עליו, הנתונים הוא בעצמו ברא אותם. כמו שאמר הגשש, אתה לא תוציא אותי מן האולם, האולם אני קניתי. כן? זאת אומרת שהריבונו של עולם, הוא לא בוחר בין אפשרויות שלפניו, הוא בורא את האפשרויות. בסדר? ומכאן שיש קצת צדק בהגייה הצרפתית של המילה בוחר, שהצרפתים אומרים בורר. בגלל שהם לא יודעים להגיד חטא, ואז יוצא שבורא ובוחר הם מילים קרובות אצלם.
כן.
זה ציור נכון. אצל הקדוש ברוך הוא בחירה זו בריאה, ברור. כי הרי כיוון שהוא הבורא, אז הנתון שיש לפניו הוא נתון שהוא רצה בו. זאת אומרת שהוא בוחר בישראל, הכוונה שהוא ברא את ישראל למטרה זו. לכן הוא אומר, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כן? לא, מבין העמים בחרתי לי עם, אלא יצרתי לי את העם המתאים. כן.
יש את הפסוק, זה היה מלפני.
גזרה היא מלפניי, אין פסוק כזה.
משהו דומה, לא פסוק, זה אמרה באבי עקיבא ומשה רבנו.
אז זה ביטוי של חז"ל, כן, נכון.
כשאתה אומר גזרה מלפניי, משמע, היה לפניך כמה אפשרויות.
לא. גזרה מלפניי. מה זה מלפניי? שהדבר נגזר מאיתי, כמו שאתה גוזר בתוך בד. יש לך בד, ואתה גוזר בו. זה גזרה מלפניי, נגזר ממני. נגזרת. כן? זה בדיוק מה שזה אומר. כיוון שיש מטרה, אז נברא מי שמתאים להגשמת המטרה. כן. ואז יוצא שהציור שאנחנו אומרים שיש לפניו נתונים והוא צריך לבחור על פי זה, הוא ציור לא נכון. לפי זה הציור שיש לנו, שכביכול יש לפני הקדוש ברוך הוא נתונים, ואין לו ברירה אלא לבחור בין מה שיש לפניו, הוא ציור לא נכון. לפני כן אמרתי לך שזה נכון, וכשאמרתי לך שזה לא נכון, שאלת האם זה לא נכון. אז הבנתי שהתשובה הראשונה לא מצאה חן בעיניך, אז אמרתי תשובה הפוכה. כן, כן, בבקשה.
הכוונה שלי, בגלל שהוא בא כביכול לבחור, הוא כאילו עוד לא בחר. זאת אומרת, הפעולה הזאת של הבחירה היא...
היא גילוי מילתא, יפה, יפה, יפה. כן.
יש שם המדרש שהקדוש ברוך הוא בא לכל עם.
יפה. אז המדרש הזה שאתה מביא, שהקדוש ברוך הוא בא לפני כל העמים והציע להם את התורה, המהר"ל מפראג, לפחות בתפארת ישראל, הסביר שאין הכוונה שהוא הלך אליה. אלא המדרש מספר בשפה שלו שגם אם היה מציע להם, הם היו אומרים לא, כי זה לא מתאים להם. זה המשמעות של המדרש. זה בניגוד לפירוש של הרמב״ם למדרש הזה, אבל כאן אנחנו לומדים מהר"ל. כן, בבקשה.
זכות הבחירה. הרי אדם יש לו את האפשרות. הכל נגזר חוץ מטוב, רשע, צדיק וכדומה. כאילו מה, זה לא תלוי גם הקדוש ברוך הוא. יוצא.
זכות הבחירה זה פעולה משפטית. אתה מתכוון לבחירה החופשית?
כן.
בסדר. הבחירה החופשית זה בידי האדם ולא בידי הקדוש ברוך הוא. זה נכון מה שאתה אומר. כן.
אז איך זה מסתדר מול הקדוש ברוך הוא? מה, הוא יודע מה יהיה, הוא יודע. אבל מי המחליט?
אתה שואל פה שאלת הידיעה והבחירה.
כן. מי המחליט?
סליחה, אבל שאלת הידיעה והבחירה איננה נוגעת לנו כאן. אנחנו, שאלת הידיעה והבחירה היא שאלה שנוגעת לפרט. ואילו אנחנו כאן מדברים על אומות. באומות אין לך בחירה.
אבל הבאת לך דוגמה ליהודה, אז הבאת, כן, בכל זה הפרטים.
אני לא מבין את השאלה. מה לא בסדר במה שאנחנו אומרים כאן? מה מטריד אותך? ספר, שפור, תזרום.
מטריד אותי שמה שאתה אומר כאילו שאין גזרות לקדוש ברוך הוא. ואין כלום.
לא, אני רוצה להגיד מה זה גזרה של הקדוש ברוך הוא. גזרה של הקדוש ברוך הוא זה לא ארביטררי, זה לא שרירותי. אלא יש משמעות, יש תוכן. התוכן לא תמיד גלוי, אבל הוא קיים.
זה בסדר.
בסדר. אז יש לו, למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם? וכי בגלל שאברהם היה צדיק? לא נכון. יש משהו ביצירה העצמית, באופן של יצירתו של אברהם שעושה אותו ראוי לזה. זה לא גזרה, כי גזרה, גזרה במובן הרגיל, שהכיון בעצם היה אפשר אחרת, אבל ככה, ככה הוא רצה. כן, כי, או כמו ש... אומר הדיקטטור, כי אני אמרתי, כי ככה בא לי. זה לא ככה עובד.
זה ברור.
ברור, זהו, זה מה שאמרתי. בבקשה, אדוני, דבר.
מה שהרב אמר עכשיו, בבחירה, זה באמת מסביר את ישראל קדמו לעולם, שזה היה הבחירה...
ישראל קדמו לעולם, בכוונה, בדיוק, שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר. הוא שואל את עצמו, עם מי אני רוצה לדבר? איזה סוג טיפוס אנושי אני רוצה שיעמוד לפניי? עולה לו ישראל. בסדר? אבל זה לא שיש ישראל במציאות. אלא סדרי ההיסטוריה בנויים באופן כזה, שבסופו של דבר הזהות הזאת הופיע. וכל השאר זה גישושים לקראת.
ישראל זה
הרכבה
של רצונות.
יפה, יפה. ישראל זה הרכבה של רצונות. של כמה רצונות אגב? 70. כן, ודאי. אשר בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת, מכל העמים, 70 עמים יש? מכל 70 עמים לקח קצת מזה, קצת מזה, בחר, כן? בחר קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, עשה מזה עם ישראל. אז לפי זה אנחנו העם ה-71, כי אם יש 70 ויש עוד עם, אז 70 ועוד אחד, טוב, אתה יודע מתמטיקה, זה יוצא 71. אני רוצה, ובלי מחשב עשיתי את זה. כן, בבקשה.
אבל זה תמצית.
נכון, כן, מה אתה אומר?
אם ככה, אז צריך לחבר את כל מה שאנחנו מקבלים מכל העמים, אז זה הרכבה של ישראל, כמו שאנחנו עכשיו כל אחד לבוא מפה, זה לא משם.
יפה, אתה מבין מדוע יש עדות בישראל. נגיד יש מאבק עדתי במדינת ישראל. מדי פעם מוצאים את השד העדתי, יש בקבוק, שמדי פעם פותחים אותו, מוצאים את השד העדתי. מה אומר השד העדתי? יש הרי מתח בין ספרדי לבין אשכנזי. מה בעצם המתח הזה? יש גוי ממרוקו, וגוי מפולין, שרבים דרך שני יהודים. כן, כי הרי מה עשה את זה למרוקאי ואת זה לפולני? הגוי שאצלו הוא חי. כלומר, דרך המפגש הזה, יש אינטראקציה שמאחדת את האנושות. לכן יש כל כך הרבה סוגים של יהודים. הייתי אומר יותר מזה, מדינת ישראל היא המדינה היחידה שבה אין יהודים. בכל מדינה יש יהודים, נכון? יש יהודים במרוקו, יש יהודים בפולין. מה יש פה? פה יש פולנים ומרוקאים, נכון? זאת אומרת שכל אחד קראו על שם האומה שמנה הוא בה. אגב, זה מפורש בנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל הוא כידוע... מה אמרת? מה זה? לא, הוא נביא מיוחד, כוונתי. כן. אז הוא כותב על, במלחמת גוג ומגוג על, 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 על האומה הישראלית, והיא מגויים קובצה. אל העם מאוסף מגויים. מפורש. איך אומר הנביא? הוא מתאר אותנו בתור איזה זהות כזאת מחוברת מכמה לאומים. כן, כן, בבקשה.
לא מסתדר עם זה שמלכתחילה אנחנו כוללים את כל תכונות הגויים. למה אנחנו צריכים לעבור
כוללים? כיוון שאנחנו מלכתחילה כוללים את כל תכונות הגויים, לכן כשגלינו, גלינו אל כל הגויים. כדי להוציא משם את כל הניצוצות.
למה להוציא? יש בנו.
יש בנו, צריך להוציא את זה לפועל. זה כמו שתגיד, ההוא... הוא גבוה, הוא 1.90 מטר, אז הוא יכול להיות כדורסלן מצוין, אבל הוא צריך להתאמן. בסדר? יש לו נתונים. בסדר, אבל אם הוא לא יתאמן, אז הוא לא יהיה. כן. אז יש לנו אימון ארוך, זה לקח סך הכל 3,500 שנה פחות או יותר, גמרנו עם זה. כן, בבקשה, אדוני.
לעזור לעניין של תומה לפני מתן תורה, היו שורפים ומתים לפני זמן לפני מתן תורה, זה דבר עתיק לו?
היו אומות ששרפו מתים, והיו אומות שקברו מתים.
זה בגלל
תומה? לא דווקא, אבל מה זה משנה? יש כל מיני מנהגי קבורה או שריפה עתיקים מאוד. יש כאלה, ויש כאלה. טוב, נמשיך. אה ומזה תראה כי האומרים כי השם יתברך הרחיק את ישראל אחר שחטאו, זה טעות. שכמו שאין לבריאה שינוי מה שנברא עליו, ובבריאת ישראל עצמה נמצא בהם רושם, צריך להגיד בריאת ישראל עצמם כנראה, נמצא בהם רושם המעלה על כל האומות מצד הבריאה, ודבר שהוא בבריאה אין שינוי לו כלל, כי על מעשה אלוהים אין להוסיף ואין לגרוע. אתם רואים, זה במילים אחרות מה שאמרנו, שהבחירה היא בריאה. ולפיכך, כמו שנזכר יום השבת כל השבוע, מהטעם שאמרנו למעלה, מה, איך יום השבת מוזכר כל השבוע? יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת וכו', כן? כי הכל הוא פונה אל השלמה, כך יציאת מצרים יהיה נזכר לעולם. כי היציאה שהוא השלמת הכל עומדת לעולם עולמי עולמים כמו שיתבהר. ודבר זה נכון, בלי ספק, לפחות לפי דעת חכמים החולקים על בן זומה. כי לפי בן זומה לא תיזכר יציאת מצרים כלל לעתיד. אבל כאן הוא מסביר לפי שיטת חכמים. נמצא כי ימי הפסח כמו השבת לגמרי. רק שהשבת השלמת הבריאה, וימי הפסח השלמת סדר העולם בתולדותיו. יש הבדל כן בין בריאה לבין תולדות. פרק ראשון של ספר בראשית, בראשית ברא אלוהים. פרק שני, אלה תולדות השמיים והארץ. אז זאת אומרת, תולדות השמיים זה כשאותה פעולה מטאפיזית של בריאת העולם עוברת להיסטוריה האנושית. פלוני מוליד את אלמוני. וכבר ידעת שאמרו חכמים, בעת שהאדם נולד, לפי אותה שעה ואותו מזל נמשכים כל ענייני האדם. והחנה, כאשר יצאו ישראל ממצרים, היו כאילו נולדו באותה שעה, כל הקורות שהגיע להם, מה שניתן להם התורה וענני כבוד אחר היציאה, הם נמשכים, שהכל נמשך אחר ההתחלה. ולפיכך, יציאת מצרים נזכר לעולם, שהכל נמשך אחר זה, ודי בזה למבין. אגב, יש פה, צריך לשים לב, בדרך אגב, הוא השחיל לנו משהו ממסכת שבת, שמתם לב? כן? הוא הדליף ככה, החדיר. כן, שבעת שאדם נולד, לפי אותה שעה ואותו מזל, נמשכים כל ענייני האדם. בחירה חופשית יש בו בעיה בהחלט, אבל מה עוד? השיטה הזאת שהוא מביא כאן, היא שיטת מיעוט שמה בין האמוראים, שאומרים שיש מזל קובע, כן, זה רבי חנינה ועוד, שמה יש שני אמוראים שאומרים את זה, רבי יהושע בן לוי אני חושב, אבל כל השאר שמה, כל התנאים וכל האמוראים האחרים חולקים על זה, ואומרים אין מזל לישראל. זה מעניין שהמהר"ל פה הכניס איזה משהו מהצד, אסטרולוגי כזה. טוב, אבל לא משנה, גם הרעיון שהוא אומר הוא נכון גם בלי אסטרולוגיה, שהכל נמשך אחר ההתחלה. שלגבי בחירה חופשית, אמרנו כבר שלגבי הכלל אין בחירה חופשית, ככה שאין בעיה. כן, מה אתה אומר? לא, גם בישראל, אין בחירה חופשית לכלל. מה אתה אומר?
מה שאמרנו מקודם, שאמרת שהאדם, אז כתוב האדם, אז בכל זאת בעצם
גורים. אבל הוא אומר את זה על ישראל. אבל הוא אומר את זה על ישראל, המהר"ל פה. אז זה לא עובד, נכון? מה? הוא מדבר כלל עם כלל ישראל, עד רבה. אני לא מבין אתכם. הוא מסביר כאן שיציאת מצרים לא תשכח לעולם, בגלל שהיא חלק מסדר הכל. וכל מה שקרה אחר כך, מתן תורה, ענני כבוד וכו', הכל נמשך אחר ההתחלה, כמו שכתוב במסכת שבת, שהרגע שבו נולד האדם קובע את כל מה שבא אחריו. אז על מה הוא דיבר עכשיו? על כלל ישראל או על הפרט? אז מדבר על כלל ישראל, כי הוא רוצה להוכיח על כלל ישראל מהפרט, נכון? אז מה שהוא אמר כאן בנוי על השקפת עולם אסטרולוגית, נכון? שהגמרא דוחה אותה. נכון? הבנת מה שאני שואל? התשובה שלי הייתה שזה בכלל לא משנה אם הדברים שבגמרא נדחו או לא נדחו, כי באמת הגמרא דוחה את זה ביחס לפרט, היא לא דוחה את זה ביחס לכלל. ביחס לכלל, אין בחירה חופשית. הכל בסדר? מובן? אתה איתי או לא? הבנת מה שאני אומר? יפה. האם האדם הוא אדם שעוסק בתורה, והוא עולה למדרגת האדם, ואפילו גוי שעוסק בתורה, יכולה לעות או לעלות למדרגה זו? לא! האדם זה מי שנברא בצלם אלוהים, בלי קשר לשאלה אם הוא לומד תורה או לא. האם נעשה ונשמע היא נגזרת של המבנה הפנימי, או מתוך בחירה אישית תודה? זה שוב פרק שלם בספר תפארת ישראל של המהר"ל מפראג, שהוא מסביר שנעשה ונשמע הוא לא דבר מהותי. מה שחשוב זה הכפייה, שקפה עליהם הר כגיגית. נעשה ונשמע, לפי המהר"ל, זה אפילו רק מפריע. כן? כי נעשה ונשמע זה פעולה רצונית. אומר המהר"ל, אם הכל היה בנוי על נעשה ונשמע, כשם שקיבלנו את התורה מרצון, כך אנחנו יכולים לעזוב אותה מרצון. אבל מאחר והתורה ניתנה בכפייה, והכפייה היא כפייה של העצמותיות שלנו, שאיננה יכולה להסתדר בלי התורה, לכן התורה שייכת אלינו באופן מהותי. בסדר? כך שכל הגאווה שלנו על נעשה ונשמע, המהר"ל זורק את זה. יעוין בספר תפארת ישראל. שמה הוא מה זה מרחיב בזה. וגם בספר אור חדש הוא מדבר על זה. אני חושב שגם בנתיב התורה הוא מדבר על זה. טוב, הלאה.
הרב,
כן.
מתכוון פה שכאילו נקבע הגורל של ישראל.
משהו כזה, כן. נכון, נכון.
אולי זה קצת לא קשור, אבל תפילה שאנחנו מתפעלים, אנחנו לא מתפעלים על הכלל גם?
אנחנו מתפעלים על הכלל, ודאי.
שאנחנו מקווים שיגיע ל... טוב, אז...
לא הבנתי את השאלה.
אז התפילה היא הכרה, כי הגורל של הכלל קבוע כבר.
אתה אומר, בשביל מה להתפלל? ממילא גורל הכלל קבוע כבר. עד כאן שאלתך?
כן.
תשובה, לא נכון. התפילה איננה הכרה, כי אמנם המגמה הכללית של הכלל היא קבועה מראש, אבל כמה זמן וכמה ייסורים וכמה זה יעלה לנו, כל זה תלוי בנו. נכון? בסוף אומרים, תשמע, אתה צריך להגיע למקום פלוני. שתי אפשרויות. או שאתה תיסע בתנאים טובים, עם חימום ועם מיץ תפוזים לכל מי שרוצה ודיוטי פרי. או שיזרקו אותך על הכלבים, תצטרך להתגלגל בבוץ. שתי אפשרויות. בסוף תגיע. על זה מתפללים, כן, בדיוק. זה שייבנה בית המקדש השלישי, אין לנו שום ספק. השאלה היא, איך הוא ייבנה? באיזה מחיר? למשל, בעיטה ואחישנה, אז שייך לזה. ברחמים, או בדין. ולירושלים ירחה, ברחמים תשוב. אומרים אחינו אשכנזים, נכון? בתפילה. לירושלים ירחה, ברחמים תשוב. משמע שאפשר גם שלא תחזור ברחמים.
אז
יוצא
שהם מתפעלים על הפרטים שהכלל...
מתפעלים גם עבור הכלל, של הכלל יהיה כיף ולא קשה. בסדר? הלאה. טוב, נמשיך. ולפיכך יציאת מצרים נזכר לעולם, שהכל משך אחר זה, ודי בזה למבין. ולפיכך, כמו השבת, שהוא אחד לשבעה ימים, כן ימי חג המצות, שבעת ימים, שבעה ימים, כי נחשב קריאת ים סוף, גמר היציאה, כי כאשר הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל מצרים, יצאו מעניין החומרי, כי מצרים נקראו חמורים, והיו ישראל גוברים עליהם, כמו שדבר למעלה. ורצה השם יתברך להשלים דבר זה, לבקוע ים סוף. ונבקעו כל המים שבעולם. שהמים, כמו שדבר למעלה בפרק י' ד' ובפרק י' ח', הם חומרים, שאין בהם צורה. לכן אמרנו, מי האויב הגדול של משה? המים, נכון? הוא לוקה במים. מן המים משיתיו. אז משה, שהוא הצורה, המים תמיד מאיימים עליו. כמו שאומר מעלה פרק י"ד ופרק י"ח, הם חומרים שאין בהם צורה, וכאשר בקע ים סוף, ויצאו בחרבה, יצאו ישראל מעניין החומרי לגמרי, עד שקנו ישראל, אז מעלה נבדלת. שכל יציאת מצרים לא היה רק דבר זה, שיצאו ממצרים, החומר הגרוע והפחות, ועדיין לא יצאו לגמרי עד יום השביעי, שהיה קריאת ים סוף, והקריאת ים סוף לישראל, לא במקרה, אלא בעצם. כלומר, זה לא ש... מה אפשר לעשות? ישראל בדיוק הגיעו לחוף הים ורודפים אחריהם. מה אפשר לעשות? טוב, יאללה, קוראים את הים. לפי המהר"ל, זה משהו מהותי, קריאת ים סוף, כי ישראל הם צורת העולם, והמים הם חומר העולם, והצורה משעבדת את החומר. אלא שבעצם שהמים שהם נוטים אל החומר, כמו שנתבאר, הם מתייחסים אל מצרים. ולפיכך היציאה נחשב, עד קריאת ים סוף. יוצא לפי זה שהים זה מצרים. כן? כלומר, קריאת ים סוף זה קריאת מצרים. לכן ים סוף בגימטריה מצרים אולי.
אולי?
אולי, לא בדקתי. כן. אבל ראוי להיות. כן? כמו שאנחנו יודעים, שיש דברים שראויים להיות, ובמציאות מה שאפשר להיות. אז ראוי להיות שים סוף זה בגימטריה מצרים, מי שרוצה יבדוק, אבל בכל מקרה זה מצד האמת כך. הלאה. ושם... לא, זה לא? לא הולך. כמה חסר? תוסיף... אז תוסיף עוד מים. כן. כמו ששבת בגימטריה צ'ונט. כן? צ'ונט בגימטריה שבת. לא הולך, תוסיף עוד קצת צ'ונט. ושבת שלפני הפסח. יוצא לפי זה שיש לנו שבת של הבריאה, יש לנו, זה נקרא שבת בראשית, כל שבעה ימים. יש לנו שבת של יציאת ישראל ממצרים, שזה שביעי של פסח. ויש לנו עוד שבת. ושבת שלפני הפסח נקרא שבת הגדול. כן, יש, אני ספרתי בזמנו, עכשיו 13 סיבות למה שבת הגדול נקרא שבת הגדול. לא זוכר את כולם, אבל יש הרבה סיבות. כן? למה מה? למה זה נקרא שבת הגדול? יש בערך 13 סיבות לזה. סיבה מרכזית? וואו, אתה שואל, פה שאלה קשה מאוד. צריך מכל הטעמים למצוא את הסיבה המרכזית. לא יודע. אבל יש אומרים שבכלל זה שבת שקוראים את האגדה. אז זה שבת אגדה. ואז מישהו קיצר, כתב שבת אגד, עם צ'ופצ'יק, מישהו פתח שבת הגדול. הנה, סיבה טובה? כן. זה גם בגלל שקוראים את ההפטרה, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז שבת הגדול. שבת שבה הגדול שבקהל דורש. אז שבת של הגדול. יש מי שאומר זה שבת הגדול בגלל שיש דרשה ארוכה, היא גדולה. יש מי שאומר שזה שבת הגדול לעומת שבת הקטן. שבת הקטן זה יום ראשון של פסח. כי התורה אומרת ממחורת השבת, תספרו 50 יום. אז, אבל זה שבת הקטן, לעומת שבת הגדול, שהוא שבת בראשית, כדי להוציא מליבם של הקראים. ויש אומרים שזה שבת של הקדוש ברוך הוא, שנקרא גדול. וזה שבת שבו נעשה נס הגדול, שקשרו את הכבש בקרי המיטה, וזה אלוהי מצרים, ובכל זאת, המצרים לא עשו כלום, והרגו אחד את השני, הבכורים הרגו את המצרים, והמצרים הרגו את הבכורים, וזה נקרא שבת שבו נעשה נס הגדול. כבר יש סיבות טובות, לא? הרבה סיבות. כן, יש שבע מצאת כבר. טוב, יש עוד... אגב, יש במקורות קדומים שהשבת שלפני כל חג נקרא שבת הגדול. כן, גם שבת שלפני שבועות, יש כאלה שקוראים לו שבת הגדול וכו', יש מקורות לזה. בכלל, מצאו מתקופת הגאונים, שמה שנקרא סבת אל כביר, אצל הערבים, קיצור איזה משהו, לא יודע בדיוק. יש הרבה סיבות למה נקרא שבת הגדול. בסדר? יש גם, אגב, דרשה נפלאה של המהר"ל, דרשת שבת הגדול של המהר"ל מפראג, שאם עושים חשבון כמה זמן זה לקח לו להגיד את זה, יש להניח שזה לקח לו בערך 3 שעות. וכל הקהל של פראג הקשיב. יש לו גם דרשה לשבת שובה, גם כן בערך באותו אורך. מעניין ששני העמודים הראשונים של הדרשה לשבת שובה, זה הסבר מדוע צריך להקשיב בזמן הדרשה. אנחנו חייבים להקשיב. כן. זה שמה, האזינו השמיים והדברה. טוב, בקיצור, ושבת שלפני הפסח נקרא שבת הגדול. והרבה דברים באו על זה. ואין לך לומר, רק לפי, אין לך, לפי שמפטירין בו וערבה לשם, ובו כתיב, לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומפני זה נקרא שבת הגדול. אגב, יש פה איזה קושי. בפראג, המנהג היה לקרוא את פרשת, את הפטרת וערבה לשם מנחת יהודה, רק אם שבת הגדול יצא בערב פסח. ואז פסח יוצא ביום ראשון. רק אז היו קוראים את ההפטרה הזאת. ויכול להיות שעד עצם היום הזה ככה נוהגים בפראג. והנה המהר"ל מפראג אומר שזה בגלל שקוראים וערבה. אלא הכוונה שבגלל שאפשר לקרוא שמה וערבה. בסדר? טוב. ופירוש זה כי יציאת מצרים נקרא גדול על שם גדלות מעשיו הנוראים שעשה ופעל כאשר יצאו ממצרים. ולעתיד לעולם הבא יקנו ישראל עוד מדרגה יותר עליונה ויעשה הקדוש ברוך הוא עוד גדולות על כל גדולות נוראות, על כל גדולות נוראות על כל נוראות. שכאשר זכו ישראל למדרגת יציאת מצרים שעשה גדולות עמהם, יזכו למדרגה יותר עליונה שיעשה עמהם גדולות לעולם הבא. ולפיכך שבת שלפני פסח נקרא שבת הגדול. כי כל שבת הוא מעין וזכר לעולם הבא שנקרא שבת גם כן. ולפיכך השבת שהוא קודם הפסח הוא זכר לשבת הגדול שהוא יום הגדול והנורא. לפי שאותו שבת הגדול שהוא עולם הבא שיהיה לעתיד קודם וראשון במעלה ליציאה. כלומר מצד האמת שבת העתידית היא גדולה מיציאת מצרים. לכן היא קודמת לפסח, לכן נקרא שבת הגדול. כן, זה יש זה מעניין, כי שבת הגדול בזמן יציאת מצרים יצא ביוד בניסן, נכון? בעשירי בניסן. שאז לקחו את השה וקשרו אותו לקרעי המיטה. לחרעי המיטה. ולעתיד לבוא, יוצא לפי זה שיש כאן רמז שלעתיד לבוא אנחנו נזכה למעלה העליונה בעשירי בניסן. כותב הרב קוק בעולת ראייה, שהתאריך הזה, עוד לא יודעים מה יהיה בו, אבל הוא שמור לעתיד. שביוד בניסן יהיה משהו גדול, יותר גדול מיציאת מצרים. מעניין, לא? טוב. אולי השנה נזכה. עוד כמה זמן יש? עוד כמה חודשים, זהו. אולי ביוד בניסן תתכוננו. כן, בבקשה.
זה ידוע שהנביא ירמיהו כותב כבר שיש ניסים יותר גדולים.
נכון, נכון, הנביא ירמיהו כותב את זה. הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמר עוד, ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה או מכל הארצות אשר הדחתים שם. אכן כן. כן. אז לכן יש שבת הגדול, שזה יותר גדול מיציאת מצרים. כן. זה גם גדול כי אף אחד לא אוכל בבית. טוב. וכן השבת שלפני יום הכיפורים נקרא שבת תשובה. וזה כי יום הכיפורים הוא יום התשובה שהכל שווים אל חזקתם הראשונה על ידי מחילת הקדוש ברוך הוא שהוא מוחל להם ושווים אל השם וזה ידוע ולכך קבע התורה היובל ביום הכיפורים שהכל שווים אל חזקתם הראשונה כן תשובו איש אל אחוזתו כמו שאדם חוזר אל עצמו אז כך הוא חוזר גם אל אחוזתו ויום הכיפורים דומה לזה שהם שווים מן העוון שהיה בהם ושווים אל השם ולעתיד לבוא, ליום שכולו שבת, יהיה הכל שווה לשם, מפחיתות העולם הזה, וזה יהיה בזכות יום הכיפורים שהם שווים עתה אל השם. ולכך יזכו לשוב באותו שבת אל השם. כלומר, לעתיד לבוא, תהיה גם כן עלייה רוחנית אדירה, בשבת שלפני יום הכיפורים. לכן זה שבת שובה, או תשובה. כן, איך הוא קורא לזה? שבת תשובה. יש מחלוקת, האם אומרים שבת שובה, או שבת תשובה. מי שאומר שבת תשובה זה שבת שבה עושים תשובה. מי שאומר שבת תשובה בגלל שקוראים את ההפטרה של שובה ישראל עד השם אלוהיך. אז יש גם וגם. ומפני שכל שבת הוא מעין עולם הבא וזכר לו, לכך השבת שהוא קודם יום הכיפורים, הוא מעין השבת שיהיה הכל שווה לשם. ודווקא השבת הקודם ולא שבת שאחריו. כי תגיד אולי אז תחכה עד שתעשי תשובה ואז תעשי שבת תשובה. כי השבת ההוא קודם ועליון במעלה. כלומר, השבת העתידית גדולה בערכה מיום הכיפורים. יש פה שאלה. נעשה ונשמע, על פי המהר"ל, חקוק בטבעם. אם היו אומרים נשמע ונעשה, היו משקרים? אם כן, האמירה הזאת יש לה משמעות גדולה. תודה, אתה צודק. ועוד, כיוון שיש לשבת של עתיד שהוא עולם הבא שייכות אל יום הכיפורים כמו שאמרנו והשבת שלנו רמז לא אין שייך רק בשבת שלפנה ולא בשבת שאחר יום הכיפורים שכבר עבר יום הכיפורים וזה מבואר וכך לעניין שבת הגדול והנה התבהר כי שבת שלפני הפסח יש לקרותו שבת הגדול שהפסח הוא גדול כדלעיל ושבת הסמוך לו הוא השבת שעוד יתגדל הוא יתברך שהוא יום הגדול והנורא יותר אז זה מה שכתוב. מתי כתוב שהקדוש ברוך הוא יתגדל? זה כתוב ביחזקאל, נכון? והתגדילתי והתקדישתי. ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. באיזה הקשר זה נאמר, הפסוק הזה? והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. מלחמת גוג ומגוג, נכון? במלחמת גוג ומגוג. אז אולי הוא רומז שמלחמת גוג ומגוג תהיה בעשרה בניסן. אבל זה קצת קשה, בגלל שיש מסורת שבסוכות, מה?
יהיה עסוקים מדי.
עסוקים מדי, אתה אומר. יש גם בעיה שכתוב שזה יהיה בסוכות. לכן קוראים את פרשת גוג ומגוג, את הפטרת גוג ומגוג, קוראים אותה בשבת חול המועד סוכות. אז לא... אז אולי זה תחיית המתים בעשרה בניסן? לא יודע. לא יודע, הוא מה שהתגדל, שמו. אז זה לקוח מגוג ומגוג.
מה הקשר עם סוכות?
שמלחמת גוג ומגוג תהיה בסוכות. בגלל שכתוב בספר זכריה י' ד' שלעתיד לבוא מי שישאר מכל הגויים הבאים על ירושלים במלחמה יעלו לחוג את חג הסוכות. זה ההתמודדות עם אומות העולם סוכות. יש מה...
זה יכול להיות אחרי שבועות בין...
בין שבועות לסוכות. אז אולי אתה אומר זה יהיה בשבועות. תראה, לא משנה מתי זה יהיה.
זה יכול להיות לפני זה.
אז זאת אומרת, זה יכול להיות לפני סוכות. יכול להיות. האמת היא, איך אומר הרמב״ם, אין אדם יודע הדברים האלו, איך יהיו, עד שיהיו. כשיהיו, נדע. כן, סך הכל אחמדי נג'אד עובד יפה בכיוון הזה. ואבין זה מאוד, כי הוא הנכון, ואין בו ספק למבינים. כלומר, אומר המהר"ל, יש פה הכנה למדרגה עליונה יותר, שהיא השבת, שלפני פסח, שהיא שבת הגדול, שבה יש השתקפות של השבת העתידית, וגם שבת שלפני יום הכיפורים, יש בה השתקפות של התשובה העתידית אל האלוהות, וכל זה מדרגה עליונה שמדי פעם אנחנו זוכרים אותה בשבתות. כלומר, כל המעלה שיש להיסטוריה ובהיסטוריה ליציאת מצרים, צריך לדעת שזה רק הכנה למשהו יותר גדול שעתיד להיות. גם בליל הסדר אנחנו אומרים את זה, כן? ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. כלומר, סך הכל כל זה אינו אלא הכנה למדינת ישראל, שהיא כמובן יותר גדולה בערכה מיציאת מצרים. עד כאן להיום. שלום.